שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה אינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, שיחה זו מוקלטת יום רביעי, ה-17 במרץ 2021. לפני שאני מעביר את זכות הדיבור לגברת סמדר ברבר צדיק, מנכ"ל הבנק, ברצוני לציין כי השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות הכספיים של הבנק, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע צופה פני עתיד, בהתאם לחוק. בנוסף, מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, אם וככל שתהיה התייחסות לתחזיות ולכל מידע צופה פני עתיד, הרי שתחזיות כאמור מבוססות על אומדנים, הערכות והנחות שונות, שהתממשותם, אם בכלל, תלויה בגורמים ובאירועים שונים, ושיכול שיגרמו לתוצאות שונות באופן מהותי בעתיד. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
צהריים טובים לכולם, הדוחות הכספיים של הבנק הבינלאומי לשנת 2020. בואו נסתכל בעמוד 3 של הנתונים העיקריים. אז קודם כל אנחנו רואים תשואה להון של רווח נקי של 750, תשואה להון של 8.6%. הדוחות משקפים עם התקופה הזאת צמיחה מאוד יפה, כאשר אנחנו רואים צמיחה באשראי ליום משנה לשנה, כמו שנה שלמה, 3.8%, בממוצע השנה האשראי צמח ב-5%, אנחנו רואים צמיחה בפקדונות של 18%, לקוחות פרטיים ב-22%. יחד עם הצמיחה בהכנסות אנחנו רואים גם ירידה בהוצאות, יש לנו צמיחה בהכנסות של 1% וירידה בהוצאות של 3%, מה שהביא לשיפור ביחס היעילות שהשתפר מ-64% אשתקד ל-61.8% השנה. יש לנו ירידה בכמות המשרות בבנק של 5.3%, ובעצם הסעיף שהשפיע לרע, מה שההוצאה של גלדה הכי הרבה בדוחות הכספיים השנה, היא השיעור, ההפרשה להפסדי אשראי, שגדלה כמובן עקב אי-הוודאות, המיתון, המצב הכלכלי בישראל ובעולם. אנחנו רואים שיעור הפרשה של 0.52% לעומת 0.16% אשתקד. אנחנו מדברים על גידול של 326 מיליוני שקלים בהפרשה לחובות מסופקים, ואומר בעצם בנטו תשואה של 2.4% על ההון. בואו נראה בעצם מה היה השנה, כמובן על רקע משבר הקורונה. אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם לכן, יש לנו צמיחה ביתרות האשראי של בערך 4% מהשנה, 5% ביתרות ממוצעות. יש לנו בשוק ההון, המשכנו לשמור על מובילות ויתרון תחרותי של הבינלאומי בשוק ההון. כשאני אומרת יתרון תחרותי בשוק ההון, אנחנו נותנים שירותים נרחבים, כולל שירותי כמובן השקעות, גם ללקוחות פרטיים, גם ללקוחות עסקיים ומוסדיים. אנחנו נותנים שירותים של נאמנויות, של קאסטדי, אנחנו נותנים שירותי תפעול שוק ההון. כל התחומים האלה צמחו השנה, כאשר הצמיחה באה גם עקב התנודתיות בשוק ההון, אבל גם עקב העובדה שהבנק קולט יותר ויותר לקוחות. סך הכל הצמיחה ביתרת תיק נכסי הלקוחות השנה היא מתחילת שנה לסוף שנה 14.7%, זה צמיחת תיק נכסי הלקוחות, כאשר פקדונות הציבור עלו ב-18%, הלקוחות הפרטיים אגב ב-22%, ואנחנו רואים צמיחה בעצם גם בתיק ניירות הערך של הלקוחות. עקב הצמיחה, גם בהיקף הנכסים שהבנק מנהל וגם בשינויים שהיו בשווקים, יש לנו גידול בהכנסות מעמלות תפעוליות בשוק ההון של 16% ו-17% בהכנסות מהפרשי המרה. השנה הזאת, שנת 2020, הייתה כמובן מיוחדת לכולנו עם משבר הקורונה, ומה שמאוד חשוב שהבנק, המשכיות העסקית שלו הייתה טובה מאוד. הבנק הגיע למשבר הזה עם איתנות פיננסית גבוהה, גם באלימות ההון, גם בנזילות. הבנק פעל כל התקופה הזאת, כאשר בעצם תוך מתן שירות מיטבי ובטוח ללקוחות. עבדנו גם מהסניפים, גם במענה טלפוני וכמובן דרך הערוצים הדיגיטליים הישירים, וקיבלנו בכל הסקרים ציון מאוד מאוד גבוה על שביעות רצון של הלקוחות אל השירות בתקופה. אנחנו גם ליווינו ותמכנו בלקוחות בתקופה, כולל כמובן אשראי דרך קרנות הקורונה, דחיית השלומים לשם הקלה על הלקוחות, וכל כל מיני אמצעים שאפשרו עבודה נוחה יותר ללקוחות שהעדיפו לא לצאת מהבית, כמו כמובן עבודה בערוצים הדיגיטליים וגם ייעוץ השקעות בשיחת וידאו. לדעתי אנחנו הבנק היחיד שנתן את זה. השנה היא קודם כל הייתה קפיצת מדרגה דיגיטלית וטכנולוגית עצומה, גם לבנק הבינלאומי וגם בשימושים של הלקוחות. בתוך השנה הזאת השקנו ייעוץ פנסיוני דיגיטלי, היינו הבנק הראשון, לדעתי אנחנו עדיין הבנק היחיד שנותן את השירות הזה, פתיחת חשבון מקוון, מערכת ייעוץ וניהול השקעות דיגיטליות עם ייעוץ אישי ללקוח, תיאום תורים בסניפים באמצעות האפליקציה וכדומה. הסגרים וגם ההרגל לעבור בעצם לדיגיטל הובילו לשיעור של שימושי C בדיגיטל ולשביעות רצון גבוהה של הלקוחות שלנו. ואם אנחנו מדברים על תיק האשראי, תיק האשראי של הבנק הבינלאומי הוא איכותי, יש לנו שיעור נמוך ביחס למערכת הבנקאית בהיקף האשראי שבגינו בוצעו דחיות תשלומים, שזה בעצם מדד שמראה את התנהגות הלקוחות שלנו בתקופה. כאשר יש לנו ירידה חדה בסוף השנה הזאת בהיקף האשראי שבגינו בוצעה דחיית תשלומים, מ-30 ליוני עד סוף השנה ירדו שיעורי החובות שבגינם היו דחיות ב-75% ועד סוף ינואר השנה ב-86%. שיעור הדחיות אגב הגיע בסוף ינואר ל-1% בלבד מסך הכל האשראי. יש לנו תיק אשראי איכותי הרבה שנים ממדיניות אשראי מידתית, ולכן שיעורי ההפרשה להפסדי האשראי בבינלאומי נמוכים בהשוואה למערכת, למרות שהבנק יצר בעצם קרית ביטחון מאוד מאוד גבוהה השנה להפסדי אשראי. יתרת ההפרשה להפסדי אשראי, כמו שאמרתי קודם לכן, עומדת על 376, זה היתרה המאזני, 376 מיליוני שקלים, גידול של 38% בעצם קרית הביטחון של הבנק. יחס היעילות, כמו שאמרתי, השתפר 61.8%, זאת בעקבות גם גידול בהכנסות וגם ירידה בהוצאות, ומצבת המשרות של החברה, של הקבוצה, ירדה ב-5.3%. הירידה במצבת המשרות היא תוצאה של מהלכי התייעלות ארוכי טווח שהבנק עושה ויעשה, כולל ייעול תהליכי העבודה, שילוב עם רובוטיקה, מיזוגי סניפים, הקמת מערך אורפי שמשולב גם עם טכנולוגיה תפעולי לסניפים, דיגיטציה וכדומה. עוד דבר אחד שצריך להבין לגבי הירידה בכוח אדם, ברבעון הרביעי של השנה הזאת הבנק ביצע תוכנית פרישה מוקדמת, ממוקדת, שבה פרשו עובדים. ההוצאות בגין תוכנית הפרישה הזאת, הוצאות הסילוק, נרשמו ברבעון הרביעי, כאשר כמובן ההשפעה על ירידה בהוצאות השכר עקב פרישת העובדים תהיה בשנת 2021, השנה הנוכחית. אם אנחנו מסתכלים על הבנק בארבע השנים האחרונות או חמש שנים האחרונות, אנחנו רואים בעצם קודם כל באשראי לציבור צמיחה של 26% בחמש שנים, כאשר בשנה השוטפת 3.8%. אנחנו רואים גידול בהכנסות של 19% בחמש שנים, כאשר בשנה הנוכחית, למרות ירידת הריבית, שמשפיעה כמובן על המערכת הבנקאית וגם על הבנק, עלייה של 1%. אנחנו רואים שיפור עקבי ביחס היעילות, מ-2015, שזה היה 77.6%, אנחנו נמצאים ב-2020 ב-61.8%, וגם בשנה הזאת שיפור יפה ביחס היעילות. ויש לנו ירידה במצבת המשרות, כמו שאמרתי קודם לכן, של 5.3%, כאשר חלק מהירידה הנה בגין תוכנית פרישה מוקדמת שבוצעה ברבעון הרביעי. ההוצאות בגינה, כמו שאמרתי קודם לכן, נרשמו ברבעון הרביעי, ובעצם הירידה במשרות עצמם תשפיע על הרווח והפסד בשנת 2021. הבנק הבינלאומי, כמו שאמרתי, גם נכנס למשבר וגם מתאפיין באיתנות פיננסית גבוהה. אנחנו נמצאים ביחס הון עצמי רובד אחד של 11.18%. זה בעצם בהשוואה לאלימות העון הנדרשת מהבנק היום, 2.9% מעל המינימום הנדרש, בהשוואה של אלימות העון טרום ההקלה שביצע בנק ישראל, אנחנו עומדים כמעט ב-2% מתחת למינימום הנדרש. לפי החישובים שלנו, אנחנו נמצאים בעצם בפער הגבוה ביותר במערכת הבנקאית מיחס אלימות העון הנדרש מאיתנו, לכן יש לנו בעצם עודף עוני. מצב החישובים שלי הגבוה ביותר במערכת, או בין הגבוהים במערכת. יחס כיסוי הנזילות שלנו גם הוא גבוה, אנחנו עומדים בעצם על 150% כאשר המינימום הנדרש הוא 100%. הבנק הועברו עליו כמות מאוד גדולה של כספים, הבנק הוא מתמחה כמו שאמרנו בפעילות של השקעות ואנחנו רואים את הגידול על פני הזמן. יחס פקדונות לאשראי הגיע ל-156%, זאת למרות שהאשראי צמח באופן מאוד יפה השנה, שבממוצע 5% הפקדונות עוד צמחו יותר מזה. ויחס הכיסוי, כלומר יתרת ההפרשה לשדה האשראי מתוך האשראי ברוטו, היתרה המאזנית, הגיעה ל-1.48%. אתם רואים את העלייה שהבנק צבר בעצם כרית ביטחון, במידה והמצב יהיה פחות טוב גם בשנה ב-2021 וקדימה. אנחנו כולנו תקווה כמובן שהצבירה הזאת היא לצרכי ביטחון בלבד, ושהבנק כמובן לא יצטרך להשתמש בה. הרווח הנקי והתשואה להון, הרווח הנקי הוא 750 מיליון שקלים, 8.6% תשואה להון, יחס אלימות ההון גבוה מאוד, 11.2%, שכמובן משפיע גם על התשואה להון. אני מאוד מקווה שבמהלך השנה הזאת הבנק יוכל על פי הרגולציה להמשיך לחלק דיווידנדי כמו שהוא חילק בשנים קודמות, ואז כמובן היחס ההון עצמי ירד כמעט לכיוון שהבנק צריך להיות בו. הרווח הנקי ברבעון הרביעי היה 210 מיליוני שקלים, עלייה של 4.5% לעומת הרבעון השלישי, עם תשואה להון של 9.6%. בואו נראה בעצם מה השפיע על הרווח והפסד של הבנק, אני נמצאת בעמוד 11. יש לנו, כמו שאמרתי קודם לכן, גידול בהכנסות ממימון של 1%. אם מסתכלים על סך הכל הכנסות ממימון, מריבית ושאינה מריבית, ירידה של 1%, עיקר הירידה כמובן מגיעה מהירידה בריבית השקלית והדולרית, אנחנו בנק עתיר יתרות של לקוחות, יתרות מזומנים, ולכן ירידת הריבית השפיעה עלינו. ההוצאות בגין הפסדי האשראי הם ב-0.52%, אתם רואים את ההוצאות, הם 464 מיליוני שקלים, מתוך זה 436 מיליוני שקלים נובעים ממשבר הקורונה. תיק האשראי של הבנק הוא תיק אשראי איכותי, אנחנו כמו שראינו כמות הדחיות היא מאוד מאוד נמוכה, אבל בכל זאת הבנק יצר לעצמו כרית ביטחון גם בהתאם לרגולציה וגם בהתאם לאי הוודאות שקיימת, ואנחנו רואים גידול של 326 מיליוני שקלים בהוצאות בגין הפסדי אשראי. סך הכל הכנסות מעמלות עלו ב-7%, עיקר הגידול מגיע מעמלות בגין פעילות לקוחות בשוק ההון של 16%, והמעלייה בהפרשי ההמרה, פעילות של חדרי עסקאות של 17%. כמו שאמרתי קודם לכן, יש עלייה חזקה בהיקף הנכסים של הלקוחות המנוהלים בבנק, בהיקף שכמעט 15%, מה שהביא כמובן לגידול בהכנסות מהפעילות הזאת עבור הבנק. סך הכל ההכנסות, כמו שראינו קודם לכן, עלו ב1%. סך הכל ההוצאות התפעוליות של הבנק ירדו ב-3.2%. אנחנו רואים ירידה בעצם בכל ההוצאות של הבנק עקב מהלכי ההתייעלות שהבנק עשה ועושה גם עכשיו. אנחנו רואים ירידה בהוצאות משכורות ונלוות ב-4.3%, ירידה בהוצאות פחת והחזקת בניינים וציוד של 3%, אגב ללא הוצאות הקורונה זה מגיע לבערך 5%. אנחנו רואים גידול מסוים בירידת הערך של נכסים בלתי מוחשיים, הפחתות, זה נובע בעצם מהגידול בהשקעות של הבנק בתחום המחשוב והאוטומציה. יש לנו גידול בעמלות שוק ההון, ברור, אם גדלנו מאוד בפעילות של לקוחותינו בשוק ההון, אנחנו גם משלמים עמלות יותר גבוהות. והוצאות הסילוק, אם משווים לשנה הקודמת, ירדו ב-24 מיליוני שקלים. אבל השנה רשמנו הוצאה של 26 מיליוני שקלים, מרביתה ברבעון הרביעי, בגין פרישה מוקדמת שבוצעה ברבעון הרביעי, ממש לקראת סוף הרבעון. הוצאות אחרות, ירידה של 6.7%, זאת אומרת, אתם רואים פה באמת ירידה בכל ההוצאות של הבנק. ההפרשה למיסים גם היא ירדה, חלק מהירידה נובעת מהחזרי מס השנה, גם היו החזרי מס שנה קודמת, אתם רואים את המספרים, וחלק הבנק ברווחי ויזה קל, גם הם ירדו עקב ירידה ברווחיות ויזה קל, בעיקר עקב הגידול בהפרשות באמת לחובות בעייתיים. אם אנחנו מסתכלים על הרווח מפעילות מימון, אז ראינו שהרווח, שסך הכל הכנסות מימון מריבית ושאינה מריבית ירדו באחוז וחצי. אבל אם אנחנו מתאמים לרווח הזה סעיפים שקשורים יותר לניהול הנוסטרו ולנגזרים וכדומה, ועוברים לרווח המימוני מפעילות שוטפת, אנחנו רואים גידול של 0.4%, ואם אנחנו מנטרלים את השפעת המדד שהשפיעה השנה לעומת שנה קודם בירידה בהכנסות של 22 מיליוני שקלים, אנחנו נראה רווח מימוני מפעילות שוטפת של גידול של 1.2%. הירידה כמובן בהשוואה לשנה קודמת בחלק מהסעיפים נובעת מירידת הריבית השקלית והדולרית, עלייה בכיוון ההפוך עקב יתרות המזומנים המאוד גבוהות שנמצאות בבנק הרבה שנים, כמובן תשפיע לחיוב בשנים הבאות. ההוצאות התפעוליות, כמו שאמרנו, ירדו ב-3.2%. אתם רואים כאן את החיצים הירוקים, בעצם כל ההוצאות בירידה, אפילו הוצאות השכר שמשום מצבועות באדום, יש לנו ירידה בהוצאות השכר של 4.3%, ירידה בהחזקת בניינים וציוד של 3%, ירידה בהוצאות אחרות של 7%, וכמו שאמרתי קודם לכן, ירידה בהוצאות הסילוק, בהשוואה לשנה קודמת שהייתה תוכנית מאוד גדולה של פרישה קודמת, אבל גם השנה לקראת סוף השנה הייתה תוכנית פרישה מוקדמת ובה פרשו עובדים נוספים. למרות המיתון ומשבר הקורונה, יש צמיחה מאוד יפה ומבוקרת בתיק האשראי של הבנק הבינלאומי. אנחנו רואים צמיחה ממוצעת של 5%, כאשר יש צמיחה בתיק המשכנתאות של כמעט 11%, וגם אשראי שניתן במסגרת קרנות הקורונה של כמעט 2 מיליארד שקלים, ואנחנו רואים גם את תמהיל תיק האשראי של הבנק הבינלאומי. תיק אשראי איכותי, מבוזר, עם אשראי לפרטיים בביזור מאוד גבוה ועם קבוצות אוכלוסייה שהבנק הבינלאומי עובד איתם, שזה קבוצות של עמידים, של כוחות הביטחון, של מורים, וכמובן אוכלוסייה, כל גבני האוכלוסייה בישראל עם פיזור יפה, כאשר אשראי לפרטיים, כולל הלוואות לדיור, מהווה 54% מהתיק. באמת, אם אנחנו מסתכלים על תיק האשראי של הבנק בפירוט, אנחנו רואים ירידה באשראי למשקי בית ובנקאות פרטית, הציבור השנה הקטין צריכה ולכן גם הקטין אשראים, אני חושבת שלפי מה שראיתי במערכת הירידה בבינלאומי היא בין הנמוכות, 2.2%, ואפילו רואים ברבעון הרביעי כבר עלייה של 0.5% באשראי למשקי בית ובנקאות פרטית. הלוואות לדיור בצמיחה מאוד יפה בבנק הבינלאומי, עוזר לזה גם שינוי שעשינו בכל מערך המשכנתאות של הבנק, מחשוב של חלק גדול מהתהליכים וצירוף וצמיחה במשכנתאות בחברות הבנות שמזגו, בעיקר אוצר החייל, תהליך שממשיך גם עכשיו, ואנחנו רואים צמיחה של 11% בהלוואות לדיור, עם צמיחה אפילו ברבעון האחרון של 3.2%, צמיחה מאוד מרשימה בתקופה הזו. גם העסקים הקטנים צמחו, עם אשראי לעסקים קטנים בשל 9.3%, עם 3% צמיחה ברבעון הרביעי. יש לנו ירידה בעסקים בינוניים מנקודה לנקודה, יש לנו ירידה של 2.8%, בממוצע אגב ירידה של 0.6% בלבד, חלק מהירידה כמובן נובעת מלקוחות שהקטינו את הפעילות שלהם בתקופה הזאת, ואני מאוד מקווה שברגע שאנחנו נצא מהמשבר הזה, אז נראית צמיחה גם כאן חזרה. לגבי עסקים גדולים, בבנק הבינלאומי יש השפעה גם על האשראי הזה לגבי התנודתיות בשוק ההון. בעצם אנחנו רואים פה ירידה של 1.7% באשראי לעסקים גדולים, אבל אם ננטרל את פעילי שוק ההון ומוסדיים שלווים איתנו, אז האשראי ללקוחות עסקיים, ללא לקוחות שוק ההון, עלה השנה ב-4.6%, כמעט 5% גידול באשראי לעסקים גדולים, ואנחנו רואים שגם ברבעון הרביעי יש לנו עלייה, תמיכה באשראי לעסקים גדולים. דוח מאוד חשוב, זה עמוד 17, דחיות תשלומי האשראי עקב הקורונה. אתם יודעים שהבנק דחק יחד עם כל המערכת הבנקאית ללקוחות שביקשו תשלומי אשראי. אנחנו רואים שבסך הכל, סך התשלומים שנדחו בבנק הבינלאומי לסוף שנת 2020 הוא 125 מיליוני שקלים. יתרת האשראי שבגינו נדחו התשלומים, כלומר מה שטרם חזרו לשלם, יש לנו מיליארד 754, כאשר אם אנחנו מסתכלים וזה הסעיף החשוב, מה שיעור יתרת האשראי בגינו ניתחו את השלומים, אנחנו רואים בעצם שבאשראי הצרכני, הבנק הבינלאומי 1% מכלל האשראי הצרכני ניתחה, לעומת 4% במערכת, בדיור 3.5% לעומת כמעט 11% במערכת, בעסקים קטנים וזהירים דחייה של 2.1%, בערך מחצית משיעור הדחיות במערכת, בעסקים הבינוניים כמעט אין דחיית תשלומי אשראי לעומת 1.6% במערכת, ובעסקים גדולים אנחנו רואים שוב דחייה של פחות מאחוז לעומת 1.2% מהמערכת. בסך הכל שיעור יתרת האשראי שבגינו נדחו תשלומים מתוך סך האשראי בבנק הבינלאומי לסוף שנת 2020 הוא 1.9% לעומת 6% דחייה במערכת. ואגב, אם מסתכלים על סוף ינואר, אנחנו רואים כבר דחייה של 1% בלבד. שיעור האשראי הנמוך הנמצא בדחייה מראה בעצם את איכות תיק האשראי של הבנק הבינלאומי, בהחלט תיק אשראי איכותי. ואם אנחנו מסתכלים על עמוד 18, אנחנו רואים גם את ההתפתחות ביתרות האשראי בגינה ניתחו תשלומים. בעצם מ-30 ליוני 2020 עד ה-31 לינואר 2021, יש לנו ירידה של 86% בשיעור יתרת האשראי שבגינו ניתחו תשלומים. ירידה בהחלט שמראה את איכות תיק האשראי ובעצם גם את העובדה של לקוחות פורעים גם את האשראי שהם דחו. אבל יחד עם דברים שלבנק יש תיק אשראי איכותי מאוד, ואתם רואים את זה לפי כל הנתונים, הבנק בחר השנה להגדיל את קריות הביטחון שלו להפסדי אשראי עקב משבר הקורונה. אנחנו נמצאים עדיין במצב של חוסר ודאות לגבי המשך המשבר. אנחנו רואים גם היום את העולם נכנס חזרה לסגרים, זה משפיע כמובן על כל הכלכלה העולמית, זה משפיע פה בארץ גם על האבטלה והמיתון, ולכן הבנק יצר לעצמו קרית ביטחון גבוהה, הוא גלה בעצם ב-38% בהפרשה המאזנית שלו להפסדי אשראי, אתם רואים גם תעלייה פה על פני כל הרבעונים, ויצר לנו בעצם קרית ביטחון של 1.3 מיליארד שקלים, גידול של 38% בקרית הביטחון העתידית. עכשיו, אם המצב באמת ימשיך בחוסר הוודאות, או אפילו חס וחלילה יחמיר, לבנק יש קרית ביטחון נאותה להפסדי אשראי, וכמובן שאם המצב נשתפר, וכולנו מאוד מקווים שבאמת המצב ישתפר, ושנוכל לחזור לכלכלה שצומחת, אז יש לנו פה קרית ביטחון מאוד גדולה, שכמובן תוכל לחזור חזרה ברגע שהמצב ישתפר. אם אנחנו מסתכלים על הוצאות בגין הפסדי אשראי, אנחנו רואים שהרבעון הרביעי, שיעור ההפרשה עומד על 0.23%, נמוך מהרבעונים הקודמים. אבל אם אנחנו מסתכלים על ההפרשה הקבוצתית, בעצם ברבעון הרביעי, היא באותו גובה כמו הרבעון השלישי. כלומר, הסיבה לירידה בשיעור ההפרשה ברבעון הרביעי נובעת בעיקרה בעצם מחזר חובות, הפרשה פרטנית שלילית. סך הכל, אנחנו רואים פה שההפרשה הקבוצתית היא כמובן אפילו גבוהה יותר מסך הכל ההפרשה בתקופה, וברבעון השלישי והרביעי היא זהה. אין לנו ירידה בהפרשה הקבוצתית, שזה בעצם קרית הביטחון העתידית. סך הכל אנחנו רואים בעצם הפרשה של 464 מיליוני שקלים השנה, עלייה של פי 3.25 משנה קודמת, עם שיעור הפרשה של 0.52% לעומת שיעור הפרשה של 0.16 שנה קודמת. אתם רואים שכל ההפרשה בעצם מגיעה משיעור הפרשה קבוצתית, שזו בעצם קרית הביטחון לתקופות אולי פחות טובות בעתיד, אם יהיו. באמת אם אנחנו משווים על פני תקופה מאוד ארוכה, אנחנו רואים את תיק האשראי האיכותי של הבנק הבינלאומי, הוא תיק אשראי צומח ואיכותי, שיעורי ההפרשה של הבנק הבינלאומי נמוכים לאורך זמן בהשוואה למערכת. אתם רואים את הצבע הצהוב של הבנק הבינלאומי מ-2008, המשבר הקודם עד היום, שיעור ההפרשה נמוך בהשוואה למערכת. גם סיכון האשראי הבעייתי של הבנק הבינלאומי, למרות שהוא עלה בשנה האחרונה, כל העלייה מגיעה באשראי בהשגחה מיוחד. ההפך, אנחנו רואים ירידה באשראי הפגום ובאשראי הנחות, אנחנו רואים עלייה באשראי בהשגחה מיוחדת, ובאמת פה הבנק נקד במשנה זהירות, עם סיווגים אשראיים שנמצאים בסקטורים שהם ברמת סיכון יותר גבוהה, סיווג של אשראיים שבעצם לקוחות שדחו תשלומים, גם אם לאחר תאריך הדוחות הכספיים הם החזירו אותם, אבל יש פה עוד, בעצם לקחנו במדיניות שמרנית גם בסיווג של אשראי שהוא בהשגחה מיוחדת, אני מזכירה, זה אשראי שמשלם קרן, משלם ריבית, אשראי שפועל כרגיל, אבל הוא נמצא בתחומים ברמת סיכון גבוהה יותר. ואנחנו רואים באמת את קרית הביטחון, היחס של ה-NPL coverage rate, שעומד על 221% לעומת 131% בשנה הקודמת, זה קרית ביטחון מאוד גבוה, זה בסך הכל האשראי, שיעור ההפרשה להפסדי האשראי מהאשראי הפגום, תראו את הכיסוי, כיסוי מאוד גבוה, וגם שיעור יתרת ההפרשה להפסדי האשראי, שהיא עצמה עלתה ובעצם שומרת לנו קרית ביטחון. הבנק בינלאומי מציג צמיחה גם במאזן, אתם רואים את זה בעמוד 22, סך הכל צמיחה של 19% בסך הכל המאזן של הבנק, צמיחה בעון של 6.7%. אתם רואים שאנחנו שומרים על יחס הון עצמי רובד אחד גבוה של 11.2%, אני מזכירה שכמעט 2% מעל הרגולטורי לפני הקלות, 3% אחרי הקלות, בהחלט עודף און גבוה ביותר, שאנחנו מחכים כמובן לאישורים הרגולטריים, ואני מקווה שיבואו במהרה לגבי חלוקת דיבידנדים. יחס הנזילות שלנו גם הוא גבוה, אנחנו עומדים בשיעור של 150%. יתרת המזומנים של הבנק בבנק ישראל צמחה השנה ב-55%, הם מופקדים שם, יש לנו עודפי מזומנים מאוד גבוהים, זה כמובן משפיע על יחס המינוף של הבנק. יחס המינוף של הבנק עומד בחישוב מתמטי על 5.29%. אם אנחנו מנטרלים את המזומנים שמופקדים בבנק ישראל ללא סיכון בכלל, אנחנו מגיעים ליחס מינוף מנוטרל של 7.7%, ואתם רואים את העלייה היפה גם בשנה האחרונה. הבנק הבינלאומי הוא בנק שמתמחה בכל פעילות שוק ההון. כמו שאמרתי קודם לכן, החל מפעילות השקעות, ברוקראז', קסטודי, וכמובן כל שירותי הנאמנות ותפעול שירותי שוק הון, באשר הם למוסדיים, לקרנות וכדומה. תיק נכסי הלקוחות של הבנק, שזה גם פקדונות וגם ניירות ערך, צמח השנה כמעט ב-15%. אתם רואים את הצמיחה, זה מראה שהבנק באמת ההתמחות שלו מביאה לגידול בפעילות, עם הרבה השקעה גם בטכנולוגיה, בדיגיטציה שקפצה מדרגה מאוד גבוהה השנה, וזה כמובן מאפשר לנו גידול, המשך גידול של הכנסות של הבנק מהתחום הזה. תיק הנוסטרו של הבנק הבינלאומי, עמוד 24, תיק נוסטרו מידתי, עומד על 13 מיליארד שקלים, 91% ממנו בתקופה הזאת הוא באג"ח ממשלות, אתם רואים את הרכב התיק, קרן ההון אגב כמעט ללא שינוי מתוך שנה קודמת. הבנק הבינלאומי בשנים האחרונות קפץ קפיצת מדרגה טכנולוגית מאוד מהותית, מה שמאפשר לו כמובן להמשיך גם במתן שירות מיטבי ללקוחות וגם במהלכי התייעלות מהותיים. אנחנו רואים בעצם מובילות טכנולוגית בפעילות שלו בשוק ההון, תראו כמה מוצרים עלו או שודרוגו השנה, כמו שאמרתי קודם לכן, ייעוץ פנסיוני דיגיטלי וכלים שמאפשרים ליצור פוזיציות דיגיטליות בשוק ההון, ואדוויזמי שנותן, אני חושב שזה שירות השקעות האישי הדיגיטלי היחיד במערכת הבנקאית היום. ייעוץ השקעות בשיחת וידאו קונפרנס גם לנושא הזה, יש לנו אפשרויות. אפשרנו השנה פתיחת חשבון מהירה באפליקציה דיגיטלית לחלוטין. השקנו השנה ארנק דיגיטלי שנקרא פיבי פיי. אנחנו מאפשרים בקשת משכנתה בדיגיטל, ואנחנו רואים שלאורך כל הסקרים האחרונים שהיו, הבנק הבינלאומי מופיע במקומות הראשונים, בשביעות רצון בשימוש בדיגיטל. אנחנו מאפשרים גם בעצם אפשרות ללקוחות העסקיים, אני חושב שאנחנו הבנק הראשון גם בזה בישראל, לעשות פעילות סוויפט, שבעצם עוקבים אחרי התהליך, זה משהו מאוד חדשני, תראה בדיוק איך נמצא הכסף. עשינו התקדמות מאוד גדולה באוטומציה של תהליכים, מה שיאפשר גם ב-2021 וגם בהמשך להמשיך להתייעל ולשפר תהליכי עבודה, תוך כדי שחרור עובדים לפעילות של שיווק וייעוץ, וכמובן אנחנו ממשיכים להשקיע על מנת שנהיה בנק בטוח בכל הפעילות שלו באבטחת מידע וסייבר. אני מאחלת לכולכם חג אביב שמח ותודה רבה על ההקשבה, אני אשמח לשמוע שאלות.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם נכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אין שאלות. לפני שאני מחזיר את רשות הדיבור לגברת ברבר צדיק, לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן להזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-9255-925 החל מבעוד כשעתיים. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
תודה רבה, בריאות טובה וחג אביב שמח.
בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.